היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, חף בשבט תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף חף א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. אל נא רפאנה לה לחנה בת אסתר, אל נא רפאנה לה לחנה בת אסתר, אל נא רפאנה לה לחנה בת אסתר. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפאם ברפואה של אימה במהרה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף חף במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מה לומדים מהמילים לא תחונם והתשובה? שלא לתת להם חניה בקרקע, לא לתת להם חן ולא לתת להם מתנת חינם. שאלה שנייה, האם מותר לתת הנבילן הנוכרי והתשובה לרבי יהודה אסור לרבי מאיר מותר? שאלה שלישית, באילו דברים יש מצווה להקדים נתינה לגר ממכירה לנוכרי? התשובה בתוספות, רק בנבילה בארץ ישראל שמכירה מועט יש מצווה להקדמה הזו. כיוון שהוא רווח מועט במכירה, אבל בשאר דברים יכול למכור לנוכרי. שאלה רביעית, באיזה אופן נאסר להסתכל בבגדי צבעונים של אישה והתשובה, אף כשאינה לובשתם, אם מכיר אותה וכבר לבשתם? שאלה חמישית, מדוע אין איסור לכובס במה שהוא מסתכל בבגדים הללו והתשובה משום שותרות בעבודתו? והשאלה האחרונה על דף חף, מהי המידה הגדולה ביותר? והתשובה, לפי הברייתא החסידות, ולפי רב ישוע בן לוי, הענווה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות דפינו היומי שלמדנו אתמול דף חף במסכת עבודה זרה, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע חף בחודש שבט תשע"ח, קר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף חף א' במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף עמוד ב' בשורה האחרונה של הדף, במשנה הפותחת במילים, אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו מלמדת את האיסור למכור ולהזכיר לגוי בתים ושדות בארץ ישראל. ומקור האיסור התבאר בברייתא לאל בדף חף עמוד א' מהפסוק לא תחונם. האוסר ליתן לגוי חניה בארץ ישראל. וכך אומרת המשנה, בדף חף עמוד ב', אין מזכירים להם, לכוונה לגויים, בתים בארץ ישראל, שמה יבוא גם למכור להם ויעבור בזה על איסור תורה. כפי שמבואר לאל בדף חף עמוד א', שהמוכר בית בארץ ישראל לנוכרי, עובר על מה שנאמר לו תכונם, שהכוונה שאין לתת להם חניה בקרקע. אומרת המשנה, ואין צריך לומר שאסור להזכיר להם שדות, לפי שבזה, אם ימכור לגוי יעבור על שני איסורים, וכל שכן שגזרו על כך, שמה יבוא למכור. הגמרא לכמן תבאר שבשדה יש איסור נוסף למוכרה לגוי, כי מפקיעה ממצוות מעשר. הוא וסוריה, שסמוכה לארץ ישראל, ואין דינה לגמרי כארץ ישראל, לפי שנכבשה רק בכיבוש יחיד על ידי דוד המלך. דוד המלך חיברה לעניין הדינים לקדושת ארץ ישראל שלא על פי הדיבור ובלא 60 ריבו מישראל, ולכך נקראת כיבוש יחיד, כך מסביר רש"י. אם כן, בסוריה הסמוכה לארץ ישראל, שאין דינה לגמרי כארץ ישראל, מזכירים להם בתים, ואין גוזרים שמה יבואו גם למכור להם. כיוון שאף אם ימכרו להם בתים בסוריה, אין בזה איסור תורה, כי האיסור לתת להם חנייה בקרקע נאמר רק במקום שחשוב הדבר, וזה רק בארץ ישראל, אלא זה רק איסור מדי רבנן גזירה שמה ימכרו להם בתים גם בארץ ישראל. וחכמים לא גזרו גזירה נוספת על גזירתם, ולכן לא אסרו שכירות בסוריה. אבל אומרת המשנה, לא מזכירים להם שדות, שבזה חוששים שמה יבואו גם להזכיר להם שדות בארץ ישראל, ולאחר מכן יבואו גם למכור להם שדות בארץ ישראל. וגזרו בזה, אף שזה חשש רחוק, משום שאם ימכור שדה בארץ ישראל הנוכרי, יעבור על שני איסורי תורה. איסור אחד שנותן להם חנייה בקרקע, והאיסור השני שמבטל את הקרקע ממצוות מעשר. המשנה פה מתבארת על פי האב אמינא בגמרא, וכך גם מפרש רש"י לגבי דין בתים. ובמסקנה תבהר הגמרא שטעמו של רבי מאיר, כיוון שסובר שכיבוש יחיד נחשב לכיבוש. ממילא סוריה היא כארץ ישראל שיש איסור מהתורה למכור שם בתים, משום לא תחונם. ולא גזרו שם על שכירות משום מחירה, אלא בשדות, כיוון שיש בזה שני איסורים. אומרת המשנה, ובחוץ לארץ הרחוקה מארץ ישראל מוכרים להם בתים, ואין גוזרים לאסור את המחירה מחשש שמה יבואו גם למכור להם בארץ ישראל, שכיוון שזה רחוק, לא יטעו לדמותן. ושוב הפירוש הזה, כפי שמפרש רש"י, זה לפי האב אמינא בגמרא, של רבי מאיר איסור מחירת בתים בסוריה זה משום ארץ ישראל, וגזרו דווקא בסוריה, משום שהיא קרובה לארץ ישראל. אבל המסקנה שסובר רבי מאיר, שכיבוש יחיד שמו כיבוש וסוריה היא כארץ ישראל, אין צריך לומר שהטעם שמתיר למכור בחוץ לארץ זה מפני שהיא רחוקה. וכן אומרת המשנה, מזכירים להם שדות, ולא חוששים שמה יבואו גם להזכיר להם שדות בארץ ישראל, ולאחר מכן יבואו להתיר מחירת שדות בארץ ישראל, שכיוון שזה רחוק ולא חששו לחשש רחוק כזה, לכן לא גזרו. אבל אסור למכור להם שם שדות, שכיוון שיש בו שני איסורים, חששו שמה יבואו גם למכור בארץ ישראל. ואף שגם על ידי השכרת שדות בחוץ לארץ, החשש היה שלבסוף יעברו על שני איסורים, שיבואו להשכרת שדות גם בארץ ישראל, ומזה למחירת שדות בארץ ישראל. מכל מקום, כיוון שזה חשש רחוק, לא חוששים את החשש הזה, אף בשני איסורים. אילו הם דברי רבי מאיר. ונחזור על דבריו, אין מזכירים להם לגויים בתים בארץ ישראל, ואין צריך לומר שדות. ובסוריה מזכירים להם בתים, אבל לא שדות. ובחוץ לארץ מוכרים להם בתים, ומזכירים שדות. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, רבי יוסי חולק על רבי מאיר וסובר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים ואין חוששים שמה יבואו גם למכור להם בתים. אבל לא מזכירים להם שדות, שכיוון שיש בהם שני איסורים גוזרים לאסור בסחירות שמה יבואו למכור. ובסוריה מוכרים בתים ואין חוששים שמה יבואו גם למכור בארץ ישראל, כי סובר רבי יוסי שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, אין שמו כיבוש, ולכן אין בסוריה איסור מן התורה. וכן אומר רבי יוסי, ומזכירים שדות שלא חוששים לשתי גזירות, שמה יבואו על ידי כך גם להזכיר שדות בארץ ישראל, ומזה יבואו גם למכור שדות בארץ ישראל. אבל אסור למכור להם שדות בסוריה, שמה יבואו למכור להם שדות גם בארץ ישראל. שמשום שזה גזירה אחת וגם יעבור בזה על שני איסורים, חוששים אפילו מסוריה לארץ ישראל. ובחוץ לארץ הרחוקה מוכרים אילו ואילו, שבזה לא גוזרים כלל, שכיוון שזה רחוק, לא חוששים שיבואו לדמות זאת לארץ ישראל. מלמד את המשנה באיזה אופן מותר להזכיר בית לנוכרי. אומרת המשנה, אף במקום שאמרו חכמים שמותר להזכיר בית לנוכרי, והיינו לרבי מאיר בסוריה ובחוץ לארץ, ולרבי יוסי גם בארץ ישראל, לא לצורך בית דירה לדור בו אמרו כן, מפני שהוא מכניס לתוכו דרך הנוכרי להכניס לבית שדר בו עבודת כוכבים, ואסור להכניס עבודת כוכבים לבית של ישראל. שנאמר בספר דברים פרק ז' פסוק חבב, ולא תביא תועבה אל ביתך. וכיוון שהבית רק מוזכר לנוכרי, הישראל שהוא הבעלים עובר על האיסור. כמבואר בגמרא לעיל בדף ט"ו עמוד א', שלעולם הישראל המזכיר נחשב בעלים על הבית לעניין זה שעבודה זרה שהכניס הסוחר הגוי נחשבת ברשותו. וגם לפי הצד שתמיד שכירות עושה קניין לסוחר והבית נחשב ששייך לסוחר, מכל מקום לגבי עבודה זרה יחמירו שהבית נחשב כביתו של הישראל המזכיר והוא עובר על הלאו של לא תביא תועבה אל ביתך. ותוספות בדיבור המתחיל אף במקום שאמרו להזכיר, אומרים בשם רבינו חננאל שאף אם מזכיר לנוכרי לדירה והנוכרי הכניס עבודה זרה, עובר הישראל על איסור זה רק מדי רבנן, משום שמהתורה איסור להכניס עבודה זרה הוא רק לבית שדר בו ישראל. והרשב"א ועוד ראשונים כותבים שהטעם שזה רק מדי רבנן, כיוון שמהתורה איסור הוא רק אם הישראל מכניס בעצמו את העבודה זרה. והריטב"א כותב שהאיסור מהתורה נאמר רק להכניס עבודה זרה כדי ליהנות ממנה. אם כן, מה שמותר להזכיר לגוי זה רק כדי שישמור שם תבן או עצים. ותוספות בדיבור המתחיל אף במקום שאמרו להזכיר דן, מה היתר שמחמתו נוהגים כולם להזכיר בית לנוכרי למגורים? וכותבים כמה היתרים מדוע בזמנם אין את האיסור. א', משום שאין הגויים מכניסים עבודה זרה לבתיהם בקביעות. ב', בית של ישראל בחוץ לארץ אינו נחשב ביתו ולכן אין לו איסור בהכנסת העבודה זרה. ג', איסור השכרת בית דירה זה מדי רבנן ולא גזרו חכמים בחוץ לארץ. ד', כיוון שמעלין מס לגויים על הבתים ואין הבתים מיוחדים לבעלים הישראלים. ואין בזה את האיסור. הראש כותב, כיוון שיד האומות תקיפה עלינו ובדיניהם נחשב הבית המוזכר לגוי כביתו של הגוי בזמן הסחירות, לכן אין לישראל איסור בהכנסת עבודת כוכבים לשם. המאירי כותב שהאיסור נאמר רק בעובדי כוכבים שהיו בזמן הגמרא ולא בעובדי כוכבים המצויים היום בינינו. מסיים את המשנה עם לימוד דין שאסור להזכיר לנוכרי בית מרחץ. ובכל מקום, אפילו בחוץ לארץ הרחוקה, לא יזכיר לו את המרחץ, מפני שהוא הבית מרחץ, גם לאחר שהוא מוזכר לנוכרי, נקרא בפי האנשים על שמו של הישראל. וכאשר אנשים יראו שמחממים בו מים בשבת, יאמרו שהישראל שלח את הבלנים לעשות כן, ועבר על האיסור לומר לנוכרי לעשות לו מלאכה בשבת. והרי אסור ליהודי לומר לנוכרי בשבת לעשות עבורו מלאכה, כפי שפוסק הרמב"ם הלכות שבת פרק ו' הלכה א', ואם יהודי מזכיר לנוכרי את המרחץ למשך זמן כלשהו, אין כל איסור ליהודי בזה שהנוכרי עושה בו מלאכות בשבת. אלא שכאן החשש שהרועים סבורים שהמרחץ שייך לישראל והבלנים חיממו בשבת, בשליחותו של הישראל כדי שירחצו בו נוכרים, והיהודי ירוויח מכך שהם ישלמו לו בעבור השימוש במרחץ. והרמב"ם בפירוש המשניות כותב שהחשש שהנוכרים יספרו שרחצו בשבת במרחץ של ישראל בשבת, ויהיה חילול השם שהשומע יסבור שהישראל שלח נוכרי לעשות לו מלאכה בשבת, ולא ידע השומע שהמרחץ סחור לגוי לזמן. יש מחלוקת אחרונים בכוונתו של הרמב"ם, האם החשש הוא שהנוכרים יסברו שעבר איסור, או שהיהודים יחשבו כך. החתם סופר כותב שהיהודים ודאי ידונו אותו לזכות, והחשש של חילול השם הוא רק מהגויים. והרוגות הבוסם והערך שי כותבים שעיקר החשש הוא מן היהודים שישמעו מהנוכרים שרחצו בשבת במרחץ של היהודי ויחשדו בו. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף חף עמוד ב' וסופה בדף חף א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אין מזכירים להם לגויים בתים בארץ ישראל, ואין צריך לומר שדות. הנה מבואר שבשדות יש יותר טעם לאסור מאשר בתים. מבררת הגמרא מדוע יותר חמור להזכיר שדה לגוי מאשר להזכיר לו בית. שואלת הגמרא, מהי אין צריך לומר שדות? מה הביאור בדברי המשנה שלאחר שאומרים שאין מזכירים בתים? שוב אין צריך לומר שאין מזכירים שדות, כי ודאי כל אחד יבין שאם בתים אסור, אז ודאי ששדות אסור. מה החומרה יותר בשדה? משיבה הגמרא, הילי מה אם נאמר שהטעם הוא משום דעית בתרתי, שבמחירת שדות לנוכרי יש שני איסורים. חדה, איסור אחד שהישראל נתן לנוכרי חניית קרקע ועבר על הלב של לא תחונם, וחדה ואיסור אחד נוסף דקמפקלה ממעשר, שעל ידי המחירה לנוכרי הוציא את השדה ממצוות מעשר שיש בה כשהיא ביד הישראל, ולכך בשדות, כיוון שבמחירתם יעבור על שני איסורים, יש יותר מקום לומר שאסרו חכמים גם להזכיר, כי חששו שאם נתיר להזכיר, יבואו גם למכור ויעברו על שני איסורים. לעומת זאת בבתים, כיוון שאף אם ימכור לגוי, לא יעבור אלא על איסור אחד שלא תחונם. אז שמה בזה לא גזרו השכרה משום מחירה, ולכך נקטה המשנה את הלשון, ואין צריך לומר, לפי שאחר שנאמר במשנה שאף בבתים גזרו על השכירות, שוב אין צורך לומר, שבשדות גם כן הדין כך שאסור להזכיר. אם כך תאמר, יחי, אם זה החילוק בין שדות לבתים, שבמחירת שדות עוברים על שני איסורים ומחירת בתים רק על איסור אחד, קשה. הרי במחירת בתים נמי גם כן, אי קטרתי, יש שני איסורים. חדה, איסור אחד שנותן לנוכרי חניית קרקע בארץ ישראל ועובר הלא תחונם. וחדה ואיסור אחד נוסף, דקמפקלה ממזוזה, שמוציא את הבית ממצוות מזוזה, שהרי הנוכרי לא יניח מזוזה בבית. משיבה הגמרא, אמר רב משערשיה, מצוות מזוזה אינה חובה על הבית, אלא חובת הדרו. חובת האדם שגר בה. ולכן, אף שהנוכרי כשידור בבית לא יקבע בו מזוזה, אין זה נחשב שביטל את הבית ממצוות מזוזה, כיוון שמעולם לא היה חיוב על הבית, אלא רק על האדם הדר בו. ולכן במחירת בית לנוכרי אין כאן אלא איסור אחד שלא תחונם. אבל מצוות מעשר היא מצווה על השדה, שיש חיוב להפריש ממנה מעשר. ובזה שמחרה לנוכרי, ביטלה מן המצווה הזו. מלבד שעבר הלא תחונם, ונמצא שיש בשדה שני איסורים. ואיך לומדים שמזוזה זו חובת הדר? נאמר בתורה בספר דברים פרק ו' פסוק ט', לגבי חיוב מזוזה וכתבתם על מזוזות ביתך. לומדת מכאן הגמרא במסכת מנחות דף למד עמוד א', שביתך הכוונה דרך בידך. רש"י מבאר שהכוונה למי שנכנס ויוצא שזה הדר שהוא חייב במזוזה, ולא מי שהבית שייך לו. וזה הלימוד של רב משערשיה. ובמסכת פסחים בדף ד' עמוד א' מבאר רש"י שהטעם שהחובה דווקא על הדר, מפני שהמזוזה שומרת עליו. והנה כיוון שחיוב המזוזה הוא על הדר ולא על הבית, ממילא בית שאין דרים בו כלל, אף שהוא בבעלות ישראל, אין בו כלל חיוב מזוזה. ולכן כאן אין זה נחשב שהישראל, בזה שמחרו לנוכרי, ביטל את המצווה. כיוון שאף בלא המחירה, אם לא היו דרים בה, לא היה חיוב. ואף כשמזכירו לישראל, אינו מחויב במזוזה מן התורה, כי דורשים ביתך ולא בית של אחרים. כך התוספות בדיבור המתחיל, האמר רב משערשיה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שרבי מאיר סבר בסוריה מזכירים להם בתים, אבל לא מוכרים להם בתים. מבררת הגמרא מה החילוק לרבי מאיר בין שכירות בתים בסוריה שמותר לבין מכירת בתים שאסור. שואלת הגמרא, כיוון שהשכרת בתים בסוריה מותרת, מה ישנה מכירה דלא? במה שונה מכירה של בתים בסוריה שהיא אסורה ואין מוכרים להם? הרי זהו כיוון שחכמים גזרו על מכירת בתים בסוריה משום מכירה דארץ ישראל. שמה יבואו למכור להם בתים בארץ ישראל ויעברו על הלב של לא תכונם. יח אם כך מסחירות נעמי נגזור, נאסור גם השכרת בתים בסוריה, גזירה משום השכרה בארץ ישראל, שבזה כבר גזרו ואסרו מחשש שיבואו למכור להם בתים בארץ ישראל, שזהו איסור תורה. משיבה הגמרא, השכרת בתים בארץ ישראל אינה אסורה מהתורה, אלא היא גופה. השכרת בתים בארץ ישראל אסורה רק משום גזירה דרבנן, שמה יבוא גם למכור בארץ ישראל. ואנה נקום ונגזור גזירה לגזירה, וכי אנחנו נקום ונאסור להזכיר להם בתים בסוריה, כדי שלא יבואו להזכיר בתים בארץ ישראל, שזה עצמו אינו אסור מהתורה, אלא רק משום גזירת חכמים, שמה יבוא גם למכור בארץ ישראל. הרי אין חכמים עושים גזירה לגזירתן, אלא רק כדי שלא יבואו להיקשל באיסורי תורה. כי כל גזירות חזל הם להרחיק את האדם מלהיקשל באיסורי תורה, כנאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק למד, ושמרתם את משמרתי. ולמידי מזה שיש ציווי לחכמים, עשו משמרת למשמרתי, כלומר, לתקן שמירה נוספת כדי שישמרו את משמרתי, שזו התורה. אבל לא משמרת למשמרת, כלומר גזירה על הגזירה, לא. ולכן אין מקום לגזור גזירות על האיסור שהוא מדרבנן. כך מסביר רש"י במסכת ביצה בדף ב' עמוד ב'. אבל נציין שבדקדוקי סופרים, וכן בשדי חמד, כותבים שנראה להם שהדרשה מהפסוק אינה מדברי רש"י. שהרי הגמרא במסכת חולין דף קוף ד' עמוד א' מבררת מניין שלא גוזרים גזירה לגזירה, והגמרא לא מביאה שיש לזה לימוד מפסוק בתורה. שואלת הגמרא שמצינו לרבי מאיר שכן גוזרים גזירה לגזירה, והסחירות שדה דה בסוריה דה גזירה לגזירה היא וכגזרינן. הרי האיסור ששנינו במשנה להזכיר שדה בסוריה זה גם גזירה לגזירה. שמה יבואו להזכיר שדה בארץ ישראל? ואם כן, שמה יבואו גם למכור שדה בארץ ישראל? ובזה רבי מאיר סבר שכן גוזרים, וקשה מדוע בסחירות שדות הוא סובר שגוזרים גזירה לגזירה, ובסחירות בתים אין גוזרים גזירה לגזירה. לכן מבארת הגמרא את דעתו של רבי מאיר באופן אחר. חתם שם, לגבי השכרת שדה בסוריה, עליו גזירה הוא. אין האיסור מדרבנן משום גזירה כפי שסברנו, אלא התאמו. כי כסבר רבי מאיר, סובר רבי מאיר שכיבוש של יחיד שמי כיבוש נחשב לכיבוש, כלומר, שגם סוריה שנכבשה על ידי דוד המלך לבדו, ללא כל ישראל, נחשבת לארץ ישראל, ולכן אסור מהתורה למכור בבתים ושדות. ואף שבארץ ישראל סובר רבי מאיר שאסרו שכירות משום מכירה בין בבתים ובין בשדות, מכל מקום בסוריה יש הבדל ביניהם, שדווקא בשדה דעית ביתרתי, דווקא בשדה שיש בה שני איסורים עם ממכרנה לנוכרי, גזרו בי רבנן, גזרו חכמים, לא להזכיר לגוי משום מכירה, אבל מכירת בתים דלית ביתרתי, שאין בזה שני איסורים עם ממכור לנוכרי, לא גזרו באו רבנן שכירות משום מכירה. ואף שבארץ ישראל גזרו גם בבתים על שכירות משום מכירה, בסוריה הקלו בזה. ולמרות שדין סוריה כדין ארץ ישראל, מכל מקום, אין דינה כארץ ישראל לגמרי לגבי כל גזירות חכמים. וכאין המבואר במסכת גיטין בדף ח' עמוד א', שיש דברים שישבו את סוריה לארץ ישראל, ויש דברים שישבו את סוריה לחוץ לארץ. גם לשיטות שכיבוש יחיד נחשב לכיבוש. והטעם לכך, כיוון שסוף סוף לא היה כיבושה כסדר הראוי, שתחילה היה דוד המלך צריך לכבוש את כל ארץ ישראל, ואחר כך את הארצות האחרות. כך מסביר הרשב"א. אילו תוספות ריד מבאר, שבין לרבי מאיר ובין לרבי יוסי החולק עליו במשנה, כיבוש יחיד לא אוהבי כיבוש. ולפי זה צריך לומר שהוא סובר, שהגמרא לא חזרה בה מכך שזה אכן גזירה לגזירה, אלא הגמרא חילקה. לגבי שדה שיש בה שני איסורים בארץ ישראל, גזרו גם בסוריה איסור שכירות, למרות שזה גזירה לגזירה, אילו לגבי בתים שיש בהם רק איסור אחד בארץ ישראל, לא גזרו בהם בסוריה איסור שכירות, כיוון שזה נחשב גזירה לגזירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ובחוץ לארץ מוכרים להם בתים ומזכירים שדות. אילו הם דברי רבי מאיר. מבארת עכשיו הגמרא מדוע בתים מותר גם למכור ושדות מותר רק להזכיר. אומרת הגמרא, שדה דה בארץ ישראל אית ביתרתי, יש בה שני איסורים. גזרו באו רבנן, גזרו חכמים שלא למכור שדות אפילו בחוץ לארץ, מחשש שיבואו למכור שדות גם בארץ ישראל. אבל בתים דה אפילו בארץ ישראל אית ביתרתי, אין בהם שני איסורים, אלא רק איסור אחד, לא גזרו באו רבנן כלל, אלא התירו אפילו למוכרן בחוץ לארץ. עוד שנינו במשנה את דעתו של רבי יוסי החולק על רבי מאיר. רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים אבל לא שדות. מברר את הגמרא מה ההבדל לרבי יוסי בין בתים לשדות, מה היא טעם, מה שואלת הגמרא, מה הטעם של רבי יוסי שמתיר להזכיר בתים לנוכרי בארץ ישראל, ולא חושש משום מחירה, ואילו לגבי שדות הוא חושש ואוסר להזכיר. מברר את הגמרא, שדות דעית באותרתי, בשדות אם ימכור שדה בארץ ישראל יעבור על שני איסורים, גזרו באו רבנן, השכרה משום מחירה. לעומת זאת בתים דלית באותרתי, שאם ימכור בית לנוכרי בארץ ישראל יעבור רק לאיסור אחד ולא על שניים, לא גזרו באו רבנן השכרה משום מחירה. ועוד שנינו במשנה בדברי רבי יוסי, ובסוריה מוכרים בתים ומזכירים שדות, אבל אין מוכרים שדות. מבררת הגמרא מה ההבדל לרבי יוסי בין בתים לשדות, ושואלת מה הייתה עמה, מה הטעם של רבי יוסי שמתיר למכור לנוכרי בתים בסוריה, אבל אוסר למכור שם שדות. מבארת הגמרא כסבר, סובר רבי יוסי, שכיבוש יחיד לא שמי כיבוש. כיבוש יחיד לא נחשב לכיבוש, וממילא אין לסוריה קדושת ארץ ישראל, ומהתורה מותר למכור בה בתים ושדות. והרמב"ן מבאר שטעמו של רבי יוסי שסוריה נחשבת לכיבוש יחיד ואינה כארץ ישראל, זה משום שדוד לא שאל באורים ותומים לפני שכבש, ולא נמלך בסנהדרין לפני שיצא לכבוש. והרי היה לו לכבוש תחילה את ארצות שיבת הגויים, ורק לאחר מכן את סוריה. ולגבי שדה דעית בתארתי, שאם ימכור שדה לנוכרי בארץ ישראל יעבור על שני איסורים, גזרו ברבנן לאסור את מכירתה בסוריה משום ארץ ישראל. אבל מכירת בתים דאפילו בארץ ישראל לית באותרתי, אין המוכר בית לגוי עובר בשני איסורים, אלא רק על איסור אחד, לא גזרו באו רבנן לאסור מכירת בתים בסוריה משום ארץ ישראל. זהו טעמו של רבי יוסי, שמתיר למכור לנוכרי בתים בסוריה, אבל אוסר למכור שדות בסוריה. ועוד שנינו במשנה בדברי רבי יוסי, אומרת הגמרא, ובחוץ לארץ מוכרים אילו ואילו, כלומר שבחוץ לארץ מותר למכור לנוכרי בין בתים ובין שדות. מברר את הגמרא את טעם הדין, ושואלת מה היא טעמה, מה טעמו של רבי יוסי שמתיר למכור בחוץ לארץ אפילו שדות. בעיקר שאלת הגמרא היא לגבי שדות, כיוון שלגבי בתים כבר התבהר שרבי יוסי מתיר למכור אפילו בסוריה, כיוון שלשיטתו סוריה אינה נחשבת לארץ ישראל, וסבר שאין חוששים משום ארץ ישראל. מבארת הגמרא, כיוון דמרחק, היות וחוץ לארץ רחוקה מארץ ישראל, לא גוזרים בכלל לאסור שם, כי אין חשש שיתעו לדמות ולהתיר גם בארץ ישראל. ואף שאם ימכור שדות בארץ ישראל יעבור על שני איסורים, מכל מקום סבר רבי יוסי שמחמת המרחק אין לחשוש כלל. שואל הרשש, אם כך, מדוע לא גזרו במקומות הסמוכים לארץ ישראל, כגון רקם, חקר וכפר לודים, שמבואר במסכת גיטין דף דלת עמוד א' שלדעת הנקמה, הם נחשבים סמוכות לארץ ישראל לעניין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, ושם בדף ח' במסכת גיטין מבואר שסוריה נחשבת יותר רחוקה מארץ ישראל. ואם כן, אם אצלנו בסוגיה מבואר שסוריה לא נחשבת רחוקה לעניין הגזירה, כל שכן שהמקומות הללו יש לגזור בהם, תרץ הרשש שכיוון שמדובר רק בכמה עיירות הסמוכות לארץ ישראל, לא רצו החכמים לגזור גזירות על עיירות האלו וגזרו רק על סוריה שהיא מדינה שלמה. אם כן, נסכם עכשיו את טעמי המחלוקת ששנינו במשנה בין לרבי מאיר ובין לרבי יוסי, שכאמור חולקים מתי חוששים והאם סוריה נחשבת לארץ ישראל. השכרת בתים בארץ ישראל, לרבי מאיר יש איסור דרבנן שמא ימכור. לרבי יוסי מותר להשכיר בתים בארץ ישראל, כי באיסור אחד לא גזרו שמא ימכור. להשכיר בתים בסוריה, לרבי מאיר מותר. באה ואמינה, הטעם היה כיוון שאין גוזרים גזרה לגזרה. לפי מסקנת הגמרא, סובר רבי מאיר שכיבוש יחיד שמו כיבוש, ומכל מקום באיסוריה, באיסור אחד אין גוזרים משום מחירה. רבי יוסי גם כן מתיר להשכיר בתים בסוריה, כי לא גזרו משום מחירה בארץ ישראל. להשכיר בית לגוי בחוץ לארץ, לשיטת רבי מאיר מותר, והטעם לפי האב והמינה, כיוון שחוץ לארץ רחוקה מארץ ישראל, ולמסקנה הטעם הוא, כיוון שבאיסור אחד אין גוזרים כלל בחוץ לארץ משום ארץ ישראל. רבי יוסי גם כן מתיר להשכיר בתים בחוץ לארץ, כיוון שרחוק מארץ ישראל, אז לא גזרו בכלל. למכור לגוי בית בארץ ישראל, לרבי מאיר אסור, איסור תורה משום לא תחונם, וכך סובר גם רבי יוסי. למכור בית בסוריה, באה ואמינה, הטעם של רבי מאיר היה, שזה אסור מדרבנן ומשום מחירת ארץ ישראל. למסקנה סובר רבי מאיר, שסוריה כיבושה, זה כיבוש, כי כיבוש יחיד שמו כיבוש, וזה אסור כארץ ישראל, איסור מן התורה. לרבי יוסי מותר למכור בסוריה לגוי, כי הוא סובר שכיבוש יחיד אין שמו כיבוש, ולא גזרו באיסור אחד משום ארץ ישראל. למכור לגוי בית בחוץ לארץ, לרבי מאיר מותר, והטעם לפי אב ואמינה כיוון שרחוק מארץ ישראל, והטעם במסקנה כיוון שבאיסור אחד לא גוזרים כלל בחוץ לארץ משום ארץ ישראל. לרבי יוסי, הטעם שמותר למכור לגוי בית בחוץ לארץ, כיוון שרחוק מארץ ישראל אז לא גזרו כלל. זה הסיכום לגבי השכרה ומכירה של בתים. עכשיו נעבור אל השדות. לשיטת רבי מאיר, בארץ ישראל אסור להשכיר שדות לגוי, איסור מדרבנן, שמא ימכור. לשיטת רבי יוסי, איסור מדרבנן, כי בשני איסורים גזרו שמא ימכור. לשיטת רבי מאיר, בסוריה אסור להשכיר שדות, איסור מדרבנן, שמא ימכור, ובשני איסורים גם בסוריה גוזרים משום מכירה. לשיטת רבי יוסי, מותר להשכיר שדה בסוריה לגוי, כי לא גוזרים גזירה לגזירה שמא ימכור בארץ ישראל. לשיטת רבי מאיר, מותר להשכיר שדה לגוי בחוץ לארץ, על פי אב ואמינא הטעם, כיוון שרחוק מארץ ישראל, ולמסקנה הטעם, כי אין גוזרים גזירה לגזירה. לשיטת רבי יוסי, מותר להשכיר שדות בחוץ לארץ לגוי, כיוון שרחוק מארץ ישראל ולא גזרו כלל. לשיטת רבי מאיר, בארץ ישראל אסור למכור שדה לגוי, זהו איסור תורה, א', איסור שלא תכונם, ב', איסור שמפקיע את השדה מדין מעשר, והרעבד מסביר שאיסור ההפקעה הוא רק מדרבנן. וגם רבי יוסי סובר שבארץ ישראל אסור למכור שדה לגוי, משום שני האיסורים, לא תכונם ומפקיע ממעשר, ולרעבד איסור ההפקעה הוא מדרבנן. למכור שדה בסוריה, רבי מאיר אומר שזה איסור תורה והטעם, דעה ואמינה, מדרבנן ומשום מכירת ארץ ישראל, ובמסקנה הטעם כי הוא סובר שכיבוש יחיד שמו כיבוש ואסור כארץ ישראל. לרבי יוסי אסור למכור שדה בסוריה, זה איסור מדרבנן, כי בשני איסורים וגזירה אחת גוזרים משום ארץ ישראל. ולמכור שדה בחוץ לארץ, רבי מאיר אוסר באיסור דרבנן, בשני איסורים וגזירה אחת גוזרים משום ארץ ישראל. ולמכור שדה בחוץ לארץ, אליבא דרבי יוסי מותר כיוון שרחוק מארץ ישראל ולא גזרו כלל. עכשיו מבארת הגמרא את ההלכה במחלוקת בין רבי מאיר לרבי יוסי. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרבי יוסי שבחוץ לארץ מוכרים בתים ושדות, ובסוריה מוכרים בתים ומזכירים שדות, ובארץ ישראל רק מזכירים בתים. אמר רב יוסף, ובלבד שלא יעשנה שכונה, שלא ימכור בסוריה ולא יזכיר בארץ ישראל כמה בתים באותה שורה לנוכרים, כדי שלא תהיה שם שכונה של נוכרים. והראשונים נחלקו האם האיסור לעשות שכונה נאמר רק לגבי השכרת בתים בארץ ישראל, ומכירת והשכרת בתים בסוריה, או גם לגבי חוץ לארץ. בררת הגמרא וכמה בתים נחשבים לשכונה, אומרת הגמרא שנינו מפי תנא שלימד, אין שכונה פחותה משלושה בני אדם, ואם כן, עד שלושה אין זה נחשב לשכונה, ומותר למכור בית אחד או שניים לנוכרים, אבל שלושה אסור. ובתלמידי רבינו יונה הוסיפו, שאף אם יש שני בתים של נוכרים זה לצד זה, אסור לישראל למכור לנוכרי השלישי את הבית השלישי, מפני שעל ידי כך תהיה שכונה. שואלת הגמרא, אם יש איסור לעשות שכונה של נוכרים, איך התרנו למכור בית אחד לנוכרי אחד? ולי חושדיל מאזיל, היי ישראל ומזבין לחד עובד כוכבים, נחשוש שמה ילך ישראל וימכור בית אחד לנוכרי אחד בהתר, ואז עליה ומזבין לה לתרי, וילך הנוכרי שקנה, יחלק את דירתו לשלושה חלקים, ימכור שני חלקים לשני נוכרים נוספים, ואת החלק השלישי ישיר לעצמו, ונמצא שיש כאן שכונה של נוכרים, ואם כן, שנאסור למכור גם לנוכרי אחד. בשבעה הגמרא אמר אביי, אין לחשוש בדבר הזה כל כך. ודוגמה לדבר, הרי על לפני עיוור לא תיתן מכשול, מפקדינן, אנחנו מצווים על האיסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול, ואסור לאדם להכשיל את חברו בעיצה שאינה הוגנת. אבל, אף על פי כן, על לפני דה לפני, לא מפקדינן. על דבר היכול לגרום לאחר להכשיל את העיוור, אין אנו מצווים להיזהר בו. אותו דבר גם כאן. אין אנו צריכים לחשוש עד כדי כך שמה יקרה שתהיה שכונה של גויים, ולא אסרו אלא למכור בעצמו לשלושה נוכרים, אבל לאחד או לשניים מותר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אף במקום שאמרו להזכיר לנוכרי, שהתירו להזכיר לנוכרי, לא התירו לצורך מגורים אלא רק לבית אוצר. מדייקת הגמרא, מכלל דאיקה דוכתה דלא מוגרי, מלשון המשנה שאמרה במקום שאמרו להזכיר, משמע שמדובר במקום שהתירו להזכיר לנוכרי, אבל יש מקומות שאסור להזכיר. וסתמה, ומשנה זו שנשנתה בסתם, הרי כרבי מאיר הסובר שבארץ ישראל אין מזכירים בית לנוכרי. דהי, רבי יוסי, אם נאמר שנשנתה המשנה בשיטת רבי יוסי, הרי הוא סובר, בכל דוח תמוגרי, שבכל מקום מותר להזכיר בית לנוכרי, אפילו בארץ ישראל. בתוספות לאל בדף זין עמוד א' ודיבור המתחיל פשיטה, כותבים, שאף יש לנו כלל שקובע מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם, כלומר, אם במשנה מובא דין שיש בו מחלוקת, ולאחר מכן מוזכר במשנה את אותו הדין, כמו אחד מן השיטות בסתם, ללא מישהו שחולק עליו, הרי זה מלמד שההלכה נפסקה כמו אותה שיטה. מכל מקום, אין הכלל הזה מוסכם על הכל. שהרי במשנה בסוגייתנו יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יוסי, ואחר כך יש סתם משנה כרבי מאיר, כפי שעכשיו הגמרא מדייקת. ובכל זאת, לאל בדף חפה לפעמוד א' התבהר, שרב יהודה בשמו של שמואל פסק שההלכה כרבי יוסי. מוכח ששמואל לא סובר את הכלל הזה של מחלוקת ואחר כך סתם, שההלכה כסתם. מוסיפים התוספות, שגם לשיטות שלא סוברים את הכלל הזה שההלכה כמו הסתם, מכל מקום הם עודים, שמה שנכתב בסתם, נחשב שכך סברו הרבים. והשיטה השנייה נחשבת לשיטת יחיד. ולפי זה כוונת הגמרא כאן להקשות, איך פסק רב יהודה בשמו של שמואל כיחיד נגד הרבים. בתוספות לאיל בדף חפה לפעמוד ב', בדיבור המתחיל אף, הביאו את דברי הירושלמי שדייק מלשון המשנה, שאמרה, במקום שאמרו להזכיר, שבמקום שמותר אפילו למכור דיינו חוץ לארץ, לא נאמר האיסור להזכיר בית דירה. אם כן קשה, איך הוכיחה הגמרא כאן מלשון המשנה כשיטת רבי מאיר? אולי נאמר שכוונת המשנה באומרה במקום שאמרו להזכיר, זה כדי להוציא מקום כמו חוץ לארץ, שמותר גם למכור, ולא משום שיש מקום שאסור להזכיר. מבאר הרמב"ן שדיוק הגמרא כרבי מאיר זה מהלשון אף, שכדי להוציא את חוץ לארץ היה די לומר במקום שאמרו להזכיר. ומזה שנאמר אף במקום שאמרו להזכיר, משמע שיש מקומות אחרים שאסור גם להזכיר. ולא הרן מבאר להפך, שמהלשון במקום שאמרו להזכיר מוכח שיש מקומות שאסור להזכיר. ומזה שנאמר אף במקום שאמרו להזכיר, משמע שהיה מקום להתיר שכירות בית דירה בסוריה, משום שמצינו שהקלו להזכיר שם. ובכל זאת חידשה המשנה שאסור להזכיר בית דירה. ולכן במקום שמצינו שהתירו יותר, דהיינו בחוץ לארץ שהתירו גם למכור, מן הסתם מותר שם גם להזכיר בית דירה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ובכל מקום לא יזכיר לו את המרחץ מפני שהוא נקרא על שמו. הביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תניא שנינו בתוספתא ברייתא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יזכיר אדם את מרחצו לעובד כוכבים, מפני שאף לאחר שהזכירו, עדיין המרחץ נקרא על שמו של הישראל, שאין יודעים שהזכירו. ועובד כוכבים זה ששכרו עושה בו מלאכה אסורה בשבתות ובימים טובים, כגון שמחמם את המים, והרואה הסבור שהמרחץ של הישראל, נראה לו הדבר שאנוכי הוא שלוחו. והישראל עבר על איסור חכמים שציווה לעובד כוכבים לעשות לו מלאכה בשבת. כי כאמור, חכמים אסרו לישראל לומר לנוכרי לעשות עבורו מלאכה אסורה בשבתות ובימים טובים, ואפילו אם אמר לו זאת קודם השבת, והאיסור הוא כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניו ויבוא לאחר מכן לעשות בעצמו. כך פוסק הרמב"ם בהלכות שבת פרק ו' הלכה א'. אז מבואר, שכל החשש הוא מחמת שהאנשים לא יידעו שהמרחץ מוזכר לנוכרי, אבל מעיקר הדין מותר להזכיר לנוכרי מרחץ, אף על פי שהוא יעשה בו מלאכה בשבת. והטעם, מכיוון שמוזכר לו, כל מה שעושה בזה נחשב למלאכתו, לפי שעליו מוטל לעשות את כל מלאכות המרחץ. כך מסביר הריטב"א, ובוודאי שמותר למכור לו מרחץ, שבזה לא נשאר שם ישראל עליו. מדייקת הגמרא מן הברייתא, שלקותי יהיה מותר להזכיר מרחץ. והדיוק הוא כך, מדברי רבן שמעון מגמליאל בברייתא שנקט את האיסור להזכיר מרחץ דווקא בעובד כוכבים, משמע, שדווקא בו נאמר האיסור, אבל לקותי מהי? מה יהיה הדין? בוודאי שרי, מותר להזכיר לו, שהרי הקותים אינם עוברים על דברי תורה, ואינם עושים בשבת, וביום טוב מלאכה אסורה במפורש בתורה כגון להעביר אש ולחמם את המים. ולכן אין לחשוש מלהזכיר לו, שהרי קותי אי מרעבית בי מלאכה. מתי יש לנו לחשוש שהוא יעשה מלאכה במרחץ לחמם את המים? רק בחולו של מועד. בחול המועד, שבזמן זה האיסור מלאכה אינו מפורש בתורה ונלמד רק מדרשת חכמים, והקותים אינם מקיימים את מה שאינו כתוב מפורש בתורה. אבל מחמת זאת אין לנו לחשוש על הרועה שיסבור שהקותי הוא שלוחו של הישראל לעשות לו מלאכה אסורה. שהרי בחולו של מועד, אנן נמי אבדינן. אנחנו גם עושים את המלאכה הזו של חימום המים במרחץ, לפי שהדבר מותר. כי הרחיצה עצמה וכן המלאכות התלויות ברחיצה מותרות כשאר צורכי המועד. אבל לא לתקן את המרחץ וכדומה. אבל כיבוס ותספורת אסורים למרות שהם צורך המועד, כדי שיחבס ויסתפר לפני המועד ולא ידחה את הדברים הללו כדי לעשותם בחול המועד, ואז ייכנס למועד כשהוא מנובל. אבל אין לאסור רחיצה בכל המועד מן הטעם הזה שהתרחץ אדם לפני המועד, כיוון שהדרך לרחוץ בכל יום. כך אומר המורדכי במסכת מועד קטן בפרק הראשון. ומי עם הקוטים הללו גויים שהגיעו מהעיר קוטה ומלך אשור, הביאם לדור בשומרון שבארץ ישראל, כאמור בספר מלכים ב' פרק י' ז'. לאחר זמן התגיירו, ולא בכל הדינים נהגו כי ישראל. ובמסכת קידושין בדף ה' עמוד ב', יש מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא אם הם גרי אמת, או שאין גירותם אמת לפי שנתגיירו רק מפחד האריות שהיו אוכלים בהם. בדעת רבי ישמעאל שסבר שאינם גרי אמת, קשה. שהרי במסכת יבמות דף כ"ד עמוד ב' מבואר שאף המתגייר מפחד אריות נחשב לגר. כותב הריטב"א במסכת קידושין שני ביורים. א', שרבי ישמעאל חלק על דברי הגמרא וסבר שגרי אריות אינם גרי אמת. וב', גם לרבי ישמעאל גרי אריות הם גרי אמת, אלא שהקוטים מעולם לא התגיירו באמת והמשיכו כל הזמן לעבוד עבודה זרה. ומה שתולים את הטעם באריות, הכוונה שגיירות זו שנעשתה מפחד האריות לא הייתה של אמת. מצד זה שנשארו עם העבודה זרה ולא חזרו והתגיירו לאחר מכן. דיוק נוסף מדייקת הגמרא מן הברייתא שמותר להזכיר שדה לעובד כוכבים. שנינו בברייתא בדברי רבן שמעון בן גמליאל שנקט את האיסור להזכיר לעובד כוכבים דווקא במרחץ. מדייקת הגמרא משמע שרק במרחץ נאמר האיסור שמא יעשה בו מלאכה בשבת, ומי שיראה יסבור שהישראל שלחו. אבל להזכיר את שדהו לעובד כוכבים מהי? מה יהיה הדין? בוודאי שרי. בוודאי יהיה מותר. מדובר באופן שאין איסור חניית קרקע כגון בחוץ לארץ שלדברי הכל מותר. כמבואר במשנה לאל בדף חפה א' עמוד א'. אומרת הגמרא מהי טעמה? מה הטעם שבשדה אין חוששים שהעובד כוכבים יעשה במלאכה האסורה בשבת? והרועה יסבור שבשליחות הישראל הוא עושה כן, וכמו לגבי מרחץ שמשום החשש הזה אסור להזכיר את המרחץ לנוכרי, ואומרת הגמרא אריסה אריסותי כעביד. יש העובדים בשדות של אחרים בדרך של אריסים ששכרם אינו קצוב מתחילה, אלא נוטלים תמורת עבודתם חלק מן הפירות, חצי או שליש או רבע כפי מנהג המדינה. אם כן, עליו מוטל לעשות את כל העבודות של השדה ולא על הישראל. ממילא הרועה יסבור שהוא הסוחר אריס ואינו שלוחו של בעל הבית בזה. כי הרי בשביל עצמו הוא עובד בשבת כדי להגדיל את חלקו. שואלת הגמרא אם כן שהטעם שמותר להזכיר לנוכרי שדה זה מפני שאף שהרועים סבורים שזה של הישראל מכל מקום יסברו שהוא האריס, וממילא בשביל עצמו הוא עובד בשבת כדי להגדיל את חלקו, מרחץ נמי גם הזכרת מרחץ יש להתיר מן הטעם הזה, שכן אמרי אריסה אריסותי כעביד. יאמרו האנשים שהנוכרי עובד באריסות ומקבל שכרו מדמי המשתמשים במרחץ, ממילא מה שעובד בשבת אינו מחמת שליחות הישראל. אלא מדעת עצמו כדי להגדיל את חלקו. ושיבה הגמרא, אריסה דמרחץ לא אבי דאינשי. אין דרך להסיק פועלים במרחץ באופן של אריסות, אלא רק בסחירות לימים או לשעות. ולפיכך, אסור להזכיר את המרחץ לנוכרי, שכן יאמרו הרועים שלצורך הישראל ובשליחותו עובד הגוי. וכותב הראש בשם רבי גאון, שמי שהתפרסם עליו שכבר שנים רבות הוא מזכיר את מרחצו לגוי, מותר. הוסיף הראש שבמקומותיהם, כיוון שמפורסם שכל מי שיש לו מרחץ מזכירו לגוי לזמן רב, ממילא אין חשש שהגוי עובד בו בשבת, שכמו שמותר להזכיר שדה כיוון שעומדת להריסות והרועה יסבור שהנוכרי אריס, הוא הדין במקום שידוע שהמרחץ עומד לסחירות שאין איסור. ובאופן זה גם רשאי ליטול ממנו את השכר עבור יום השבת, כיוון שזה מובלע בשאר השכר. כך גם מבואר ברמב"ם הלכות שבת פרק ו' הלכת ט"ו, שכותב שמותר להזכיר כרמו לגוי מפני שהרועה יודע שסחורים הם או שבהריסות נתן להם. אבל דבר שאין דרך רוב אנשי אותו המקום להזכירו או לתנו בהריסות, אסור. הראשונים דנים לגבי המעסיק נוכרי בקבלנות שהתשלום לא לפי הזמן אלא לפי המלאכה. כגון שיבנה בית ויקבל בעבור זה סכום קצוב, האם מותר שיעשה את המלאכה בשבת. לשיטת ריב ורבינו תם, מעיקר הדין מותר עבודה בקבלנות, והמחלוקת ביניהם האם בבניין נחשב שהדרך בקבלנות, וידעו שהגוי אינו שכיר זמן. לתוספות והראש מסיקים על פי הירושלמי ולא מצינו שהתלמוד הבבלי חולק על כך, שכל קבלנות במחובר כגון לבנות בית, וכן תלוש לצורך מחובר כגון לסטט אבנים לצורך הבניין אסור, שבזה הלכה כרב שמעון בן אלעזר. רק בניין הריסות הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שכן מוכח מהמשנה. ויהיה הגמרא ברייתא לגבי השכרת שדה לקוטי. תניא אומרת הגמרא נאמר בברייתא שמופיעה בתוספתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר לו יזכיר אדם את שדהו לקוטי, מפני שנקראת על שמו שסבורים שהשדה שלו אף שהיא זכירה. לקוטי זה ששכרו עושה בו מלאכה בחולו של מועד, והרועים סבורים שהישראל שלחו באיסור. וגם כאן דנה הברייתא באיסור השכרת קרקע לנוכרי רק מצד שהרועה יסבור שהישראל הורה לעשות מלאכה שאסורה, אבל איסור חניית קרקע אין כאן, כגון בחוץ לארץ לדברי הכל או בסוריה לדברי רבי יוסי, שעל זה מדבר את הברייתא. מדייקת הגמרא ממה שנאמר בברייתא לא יזכיר שדהו לקוטי, משמע שהאיסור להזכיר שדהו רק לקוטי, אבל להזכיר שדה לעובד כוכבים מהי? מה הדין? בוודאי שרי. בוודאי מותר. והטעם משום דאמרי, שאומרים הרועים אריסות העביד, אריסה אריסות העביד, שהנוכרי עובד בשדה באריסות, ומה שעובד בשבת אינו בשליחות הישראל, אלא על דעת עצמו כדי להגדיל את חלקו. כך סבורה עכשיו הגמרא באה ואמינה בטעמו של רבי שמעון בן אלעזר, ולכמן בדף חב בית עמוד א' תבאר הגמרא טעם אחר בדבריו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אבל לעובד כוכבים, מה ישרי, איך מדייקת הגמרא ממה שכתוב שלקוטי אסור, אז זה מלמד שלנוכרי מותר? הרי ייתכן שכוונת רבי שמעון בן אלעזר שלקוטי אסור, וכל שכן שלנוכרי גמור, גם אסור. תרצים התוספות, שהרי לעיל הגמרא הביאה ברייתא שרבן שמעון בן גמליאל אומר לא להזכיר לנוכרי, וכן המשנה דיברה על נוכרי, ואם כן, גם רבי שמעון בן אלעזר היה צריך להמשיך ולומר את דבריו על נוכרי, מזה ששינה לומר את דינו על קוטי, משמע שכוונתו דווקא לקוטי, אבל לנוכרי יהיה מותר. עוד אומרים התוספות, שהרי לכמן בדף חב בית עמוד א' מבואר שהטעם של רבי שמעון בן אלעזר לאסור בקוטי, זה מפני שיש בו שני טעמים, נקראת על שמו של הישראל, המלאכה, וגם איסור שלפני עיוור. ואם סובר רבי שמעון בן אלעזר שגם לנוכרי אסור, אפילו שיש בו רק טעם אחד, שהמלאכה נקראת על שם היהודי, היה צריך ללמד את דינו על נוכרי שאסור להזכיר לו שדה, אף שיש בו רק טעם אחד לאסור, והיינו לומדים מזה כל שכן שאסור להזכיר לקוטי, שיש בו שני איסורים. מזה שרבי שמעון בן אלעזר נקט את דינו לגבי קוטי, מוכח שכוונתו שדווקא בקוטי אסור, אבל בנוכרי מותר. שואלת עכשיו הגמרא, יחי, אם כך שהטעם בעובד כוכבים שמותר להזכיר לו שדה זה מפני שהרועים יסברו שהוא אריס, קוטי נמי אמרי אריסה אריסו תעביד. גם כאשר יראו את הקוטי עובד בשדה הוא יאמרו שאריסו, ואינו שלוחו של הישראל, ומדוע אסור להזכיר לקוטי שדה? מיישבת הגמרא, אריסותא לרבי שמעון בן אלעזר ליטלי. רבי שמעון בן אלעזר אינו סובר שיש להתיר להזכיר קרקע לעובד כוכבים מן הטעם הזה שיאמרו שהוא אריס ועובד לעצמו. לשיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, אין זה טעם להיתר. אלא עובד כוכבים מהי טעמה, מה הטעם שמותר להזכיר לו? מכיוון דאמרין על לי וצייט, שכשהישראל יאמר לו שהוא מזכיר לו על דעת שלא יעבוד בשדה בשבת כלל, העובד כוכבים ישמע לו ולא יעבוד בשבת, ולכן אין חשש להזכיר לו שדה. וכפי דעתו של רבן שמעון בן אלעזר, שאסור לעקום לעבוד אפילו אם הוא אריס. ומדוע באמת אסר רבי שמעון בן אלעזר באריסות? הרי בזמן הגמרא היו הכל עושים את עבודת השדה על ידי אריסות וחכירה, ואם כן אין סברה כלל שיחשדו הרועים שהעקום הוא שכיר יום. מבאר חתם סופר בשני אופנים. א', שרבי שמעון בן אלעזר סובר שהריסות אסורה מעיקר הדין, זאת כיוון שהעקום עובד ומשביח גם את החלק של הישראל. ולמרות שבירושלמי מבואר שדעת רבי שמעון בן אלעזר היא שקבלנות מותרת מעיקר הדין, וקבלנות זה פועל שנזכר לעשות מלאכה מסוימת וסחרו לפי המלאכה לא תלויה בזמן. הנה אסרה רק בפרסה משום הריטיין, בכל מקום הריסות אסורה מעיקר הדין. ומדוע? כפי שבייר התוספות לאל בדף חפה לפעמוד ב' בדיבור המתחיל אריסה, שיש סברה להקל בקבלנות יותר מהריסות, כיוון שבקבלנות אין לישראל כל רווח במה שעקו ממהר לעשות את המלאכה, אבל בהריסות חלק הישראל משתבח במלאכת העקו. טעם נוסף מבאר החתם סופר, שאף שהרועים יתלו את מלאכת העקו בהריסות, מכל מקום חשש רבי שמעון בן אלעזר שהרועים יתעו בכך שלא יבינו את החילוק בין הריסות לסחירי יום, ועל כן אסר גם הריסות. אילו רבן שמעון מגמליאל לא חשש לטעות הזו, ואסר רק במרחץ, ששם החשש שהרועים יסברו שהעקום הוא שכיר יום. המגדים החדשים כותב שלמסקנת הגמרא יש לאסור אריסות שדה בקוטי משום לפני עיוור גם בלי הטעמים הללו. שואלת עכשיו הגמרא, קוטי נמי אמרינא לי וצייט, גם לקוטי שיהיה מותר להזכיר שדה מן הטעם הזה שאם ישראל יאמר לו לא לעבוד בחול המועד, יישמע לו ולא יעבוד. משיבה הגמרא, קוטי לא צייט, הקוטי לא יישמע לישראל לא לעבוד בחול המועד. למה? דאמר, הוא יאמר לישראל, אנא גמיר נטפי מנך, אני למדתי יותר ממך, ואני בקי בהלכות היטב, ואת המלאכה הזו מותר לעשותה. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שעתם של רבי שמעון בן אלעזר שאסור להזכיר שדה לקוטי זה מפני שלא יישמע לישראל שלא לעשות מלאכה בכל המועד? מה העירייה, מדוע נקת התנא בברייתא תתם, מפני שנקראת על שמו תיפוקלי? הרי גם בלי הטעם הזה יש לאסור להזכיר לקוטי משום שעובר בזה הישראל על אלף שלפני עיוור לא תיתן מכשול, שרי מכשילו לעבוד בכל המועד. ולשיטת רבי שמעון בן אלעזר, הקוטים הם גרמת ומצווים על כל המצוות. משיבה הגמרא, חדה ועוד כאמר. כוונת התנא לומר שיש טעם אחר נוסף לאסור, וזאת מלבד הטעם האחד. ומבארת הגמרא, חדה, טעם אחד שיש לאסור להזכיר שדה לקוטי זה משום עליו שלפני עיוור לא תיתן מכשול. ועוד טעם מפני שנקראת על שמו. אף שיש שני טעמים בדבר, הברייתא נקטה רק טעם אחד. שואל הריטב"א, הרי האיסור שלפני עיוור זה מדאורייתא. ואילו מה שאסרו משום מראית עין שהמרחץ נקרא על שמו של הישראל, אינו אלא מדרבנן. אז מדוע נאמר בברייתא רק הטעם שמדרבנן, שמשמע מכך שאין בזה איסור דאורייתא? תרץ הריטב"א, שבאה ואמינא סברה הגמרא שכל הקוטים אינם מקבלים לא לעשות מלאכה בחול המועד, ולכן הקשו מדוע לא נאמר הטעם הזה. אבל לתירוץ הגמרא, רוב הקוטים אכן מקבלים את האיסור של העבודה בחול המועד, כיוון שיש כמה מקראות שניתן לדרוש מהם איסור מלאכה בחול המועד. כמבואר במסכת חגיגה דף חי עמוד א', וגם הדבר קרוב אל הדעת. לפיכך, רק כאשר מזכיר למיעוט מן הקוטים שאינם מצייתים, בהם קיים הטעם שלפני עיוור. אבל כאשר מזכיר לסתם קוטי, אין חשש שלפני עיוור, שאפילו אם יעשה הקוטי מלאכה בחול המועד, כיוון שבשעת ההזכרה שמח המזכיר שהקוטי מן הרוב, הוא לא עובר על האיסור של לפני עיוור. אמנם, יש טעם נוסף לאסור, שהטעם הזה שייך גם בסתם קוטים, והוא מפני שנקרא על שמו, ואם יעשה הקוטי מלאכה בחול המועד, הרי חושדים את המזכיר. ובנוסף לכך, בקוטי שידוע שהוא חשוד לעשות מלאכה בחול המועד, יש איסור שלפני עיוור. ולא הבניין שלמה מבאר את תירוץ הגמרא, ששני הטעמים לאסור כלולים בדברי רבי שמעון בן אלעזר, א', מפני שנקראת על שמו, ויש בזה איסור מראית עין, ב', קוטי זה עושה מלאכה בחולו של מועד, ויש בזה איסור של לפני עיוור. ויהיה הגמרא מעשה לגבי ישראל ועובד כוכבים שהיו שותפים בהריסות. הנו מוריקאי, אותם גננים הזורעים, גנות של קרקום, היו ישראל ועובד כוכבים שקיבלו ביחד שדה כדי לעבוד בה בהריסות. וכפי שלמדנו לאל בדף חפה לפעמוד ב', הריס זה פועל שמקבל עליו לעבוד את כל עבודות השדה ומקבל בשכרו חלק מהפירות, חצי או שליש או רבע כפי מנהג המדינה. סוגייתנו מדובר בשני הריסים, אחד יהודי ואחד עקום, שקיבלו ביחד לעבוד בגינה, בהריסות עבור בעל הגינה, שעל שניהם מוטל לעבוד כל יום, ולאחר מכן יחלקו בשווה את חלקם בפירות. וכגון, שאם יקבלו מבעל הגינה מחצית מן הפירות שגידלו, כל אחד מן ההריסים יקבל מחצית מזה. והדין הזה שייך גם כשהישראל ועקום קנו שדה בשותפות, כמבואר בתוספתא. שואל התוספות רבינו חננאל בדיבור המתחיל לישראל, שהגמרא במסכת סנהדרין דף ס"ג עמוד ב' מביאה, שאביו של שמואל אסר לישראל לעשות שותפות עם עקום, שמה הוא יתחייב שבועה לישראל וישבע בשם עבודת כוכבים. ויעבור על מה שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. שמזה למדים שיש איסור לישראל לגרום לשבועה בשם עבודת כוכבים. ואילו כאן בברייתא משמע שמותר לישראל לקבל שדה בשותפות עם עקום. הוא מתארץ בשני אופנים. א', הברייתא אמרה את דיני השותפות, אף שעצם השותפות אסורה ומכל מקום לא חששה הברייתא להזכיר שיש איסור בדבר. ב', רק שותפות ממש אסורה, אבל קבלת הריסות בשדה אינה כשותפות ממש. ובזה לא חששו שיתחייב העקום שבוע. אם כן, חוזרים אל המעשה שמביאה הגמרא. ישראל ועובד כוכבים, שקיבלו ביחד שדה כדי לעבוד בה בהריסות, לעובד כוכבים נקית בשבתא, וישראל בחד בשבתא. העובד כוכבים לקח לחלקו לעבוד לבדו את כל העבודות הגינה בשבת, ולקבל לבדו את כל הפירות עבור היום הזה. דהיינו את כל חלק ההריסים. והישראל כנגד זה יעבוד לבדו ביום ראשון ויקבל לבדו עבור יום זה את הפירות. ונמצא שאף שעקום עבד לבדו בשבת, כיוון שכנגד זה הישראל עבד לבדו ביום ראשון, הם בעצם יחלקו בשווה. הריסים הללו עטו לקמי דה רבה, באו לפני רבה לשואלו אם מותר לנוקן. שר עליהו, התיר להם רבה. הייתי ורבינה לרבה, הקשה רבינה לרבה, שנינו בברייתא. ישראל ועובד כוכבים שקיבלו שדה כדי להיות בהריסים בשותפות, ומשעה שקיבלוה, הוטל על שניהם לעסוק בה ביחד. לא יאמר לאחר מכן הישראל לעובד כוכבים תול חלקך בשבת. עשה לבדך את כל המלאכה בשבת ותיטול כנגד זה בפירות, ואני יעשה כנגד זה לבדי את כל המלאכה באחד מימות החול ותול כנגד זה בפירות. למה לא לעשות כך? לפי שעבודות השדה מוטלות בכל יום על שניהם. וכשהעובד כוכבים עובד לבדו בכל יום השבת והישראל נוטל כנגדו, נחשב הדבר שהוא עושה בשבת בעבור הישראל את חלקו. חצי היום או חצי העבודה שהיה מוטל על הישראל לעבוד בו, והרי זה כמו שנעשה שלוחו לכך, ואסור. והתנאי ביניהם היה שעקום יעבוד בשבת לבדו לחרוש ולזרוע, וכנגד יום זה איתו לבדו בשעת הקצירה. וכן הישראל יעבוד לבדו לחרוש ולזרוע ביום ראשון, וכנגד יום זה איתו לבדו בשעת הקצירה. הרי כשיבואו ההריסים לחלק ביניהם את הפירות, את החלק שיקבלו מבעל הבית, ייטול כל אחד כפי עבודתו. והנידון, שכיוון שעקום עבד לבדו בשבת וכנגד זה עבד הישראל לבדו באחד מימות החול, אף שמוטל על כל אחד לעבוד בכל יום, הרי הוא שלוחו של הישראל. או כפי שמפרשים המאירי והרעבד, שמדובר שיתחלקו כשתגיע שעת הקצירה, שעקו מקצור בשבת והישראל ביום ראשון, וכל אחד יקבל את מה שקצר ביום שלו, ועל זה נאמר שאסור. כיוון שמה שישראל מקבל את יום זה לבדו הוא כנגד עבודת העקום בשבת, ואם כן, כאילו הוא שלוחו. מוסיפה הברייתא, ואם הישראל והעובד כוכבים ייתנו מתחילה קודם שקיבלו על עצמם את ההריסות, או קודם שקנו את השדה בשותפות, שכך תחולק העבודה ביניהם, שבשבת יעבוד רק העובד כוכבים וביום ראשון יעבוד רק הישראל, באופן זה מותר שהישראל יעבוד ויטול פירות לבדו באחד מימות החול כנגד מה שהעובד כוכבים עובד ונוטל בשבת. והטעם? משום שלא הוטל כלל על הישראל לעשות את מלאכת השדה בשבת, ולפיכך העובד כוכבים שעושה בשבת מלאכה אינו נחשב כלל לשלוחו. אומר הבית יוסף באור החיים סימן ריש ממה, אין צריך שיתנו בפירוש שאין לישראל חלק בעבודת השדה בשבת, אלא בזה שיתנו שרק העובד כוכבים יעבוד בשבת, ממילא נחשב הדבר שאין לישראל חלק בעבודת השבת. והברייתא מלמד את דין נוסף, ואם הם לא ייתנו מתחילה שהעובד כוכבים יעבוד לבדו בשבת, וכנגד זה הישראל יעבוד לבדו ביום ראשון, ואף לאחר שקיבלו על עצמם את ההריסות, לא עשו את התנאי הזה, אלא כך נהגו שהעובד כוכבים עבד לבדו בשבת, בלא שציווה הוא הישראל, הישראל עבד לבדו באחד מימות החול, אלא שלבסוף כשבאו לחלוק בפירות, באו לחשבון, חישבו ביניהם בפירוש כמה שבתות עבד העובד כוכבים, ובעבור כל שבת שהעובד כוכבים עבד לבדו הוא לקח את הפירות, אז כנגד זה נטל הישראל פירות של יום חול שעבד לבדו. במקרה זה הדבר אסור, שכיוון שהישראל לוקח פירות עבור אותו יום חול שכנגדו עבד הגוי בשבת, מתברר שעבודת העובד כוכבים בשבת נחשבת כמי שהייתה בשליחות הישראל, שהרי הוא נוטל חלקו בימות החול כנגד מה שהעובד כוכבים עבד בשבת. כך מפרש רש"י, יוצא לפירושו שהדין הזה נאמר דווקא כשלא ייתנו מלכתחילה. אבל אם היה תנאי מלכתחילה, כיוון שנחשב שעבודת השבת כלל לא מוטלת על הישראל, מותר להם לומר בפירוש בשעת החלוקה שהישראל נוטל בעבור עבודתו ביום ראשון כנגד מה שנטל העובד כוכבים בשבת ואינו נחשב לשלוחו. ולא הרעבד מפרש שהדין הזה הוא המשך של הדין הקודם. ומדובר באופן שיתנו קודם שקיבלו על עצמם את ההריסות, ומלמד את הברייתא שאפילו כאשר היה תנאי מתחילה, אם לבסוף עשו חשבון בפירוש להשוות את מכירת העקום בשבת למכירת הישראל בחול, זה אסור, כיוון שמתברר שמה שיתנו בתחילה יום כנגד יום, אין זה גמר החלוקה שיהיה אפשר לומר שמעכשיו עבודות השבת כלל לא שייכות לישראל, שהרי עדיין הם אינם יודעים האם מה שימכור העקום בשבת יהיה שווה למה שימכור הישראל ביום חול. רק כאשר באים לחלוק ונוטלים לפי חשבון מה שמכרו, נחשב שמתנים בדבר, ואז נמצא שהעקום עשה בשליחות הישראל, למרות שהישראל לא נוטל ממש ממה שנמכר בשבת. ועוד מוסיפים הרמב"ן והריטב"א בשם הרעבד, שהטעם שכיוון שעשו חשבון בסוף, התברר שהתנאי לא היה אמיתי אלא הערמה בלבד, שהרי אם אכן עבודות השבת מעולם לא הוטלו על הישראל, למה הם מחשבים להשוות את חלקיהם? והחידוש הוא אומר הרמב"ן, שהיה מקום לומר שכיוון שמתחילה ייתנו ביניהם, אם כן העבודה נעשתה ביתר. ומה שעכשיו הם מוסיפים זה לזה להשוות את החלקים, הרי הם כן נותנים מתנה זה לזה. החידוש הוא שהדבר הוא לא כך, אלא כאשר באים לחשבון, נמצא שמה שיתנו בתחילה הייתה זו הערמה. יוצא איפה שיש שני סוגי חלוקה. אופן אחד, שחלקו יום כנגד יום. כלומר, שבשעת החלוקה העקום יקבל פירות עבור עבודת יום השבת, והישראל יקבל עבור יום ראשון. יש אופן נוסף, שחלקו את הימים בשעת הקצירה, וכל אחד מקבל ללבדו את חלק האריס ממה שקצר ביומו. אז לרש"י מדובר אצלנו בסוגיה בחלוקה של יום כנגד יום, ועל זה כותב רש"י שבאיתנו מלכתחילה מותר לחלוק בפירוש יום חול כנגד יום שבת, וזה לא נחשב להרמה על התנאי. לשיטת הרעבד והמאירי, התנאי היה שבשעת הקצירה כל אחד יקצור לבדו ויקבל את יומו. אם כן, הפירוש שאמרה הברייתא לחלוק לפי חשבון, הכוונה להשוות את גודל החלקים. שלזה שבחלוקה יהיה יותר, ייתן לשני עד שיהיו שווים. אומר הבך, באור החיים סימן ריש ממה, שרש"י מודה לרעבד שאם עשו חשבון להשוות את רווחי השבת של הגוי לרווחי הישראל בחול, זה נחשב להערמה על התנאי שעשו ואסור, אפילו כשיתנו בתחילה, כיוון שבאופן זה נראה לכולם שאין זה אמת מה שיתנו שעבודת השבת כלל לא מוטלת על הישראל, ועבודת יום ראשון כלל לא מוטלת על העקום. רש"י שפירש שבהתנו תחילה מותר גם לבוא חשבון בחלוקה, הייתה כוונתו, רק לחלוקה של יום כנגד יום, כמו שרש"י ביאר את אופן התנאי אצלנו בסוגיה. חוזרים אל הגמרא, מכל מקום מבואר מהדין הראשון בברייתא, שאם לא ייתנו בתחילה, אם לא היה תנאי, אסור שהעובד כוכבים יעבוד לבדו בשבת, וישראל כנגד זה יעבוד ביום חול. שבזה שהעובד כוכבים עושה בשבת דבר שמוטל על שניהם, כאילו הוא שלוחו. וקשה על רבה שיתיר לגננים לעשות כך, כי הגמרא מבינה כעת בפשיטות, שגם אותם הגננים לא עשו תנאי ביניהם, לפני שקיבלו על עצמם את ההריסות, אלא רק לאחר מכן. אומרת הגמרא שכשרבה שמע את קושיית רבינה, יחסיף, הוא התבייש, שהוא פסק נגד ברייתא. ממשיכה הגמרא לסוף עגלי מילתא, דייתנו מעיקר אהבו. לאחר מכן התגלה הדבר שהמעשה שבו רבה הורה להתר, נעשה באופן שהגננים ייתנו מלכתחילה. ואם כן, רבה שהתיר הורה כדין. שרי שנינו בברייתא שבאופן זה מותר. הביאה הגמרא ביור אחר במעשה של הגננים. רב גביה מבי קטיל, רב גביה ממקום ששמו קטיל, אמר, אנו, אותם הישראל והעובד כוכבים שקיבלו גינה בשותפות כדי לעבוד בה בהריסות, שתילי דור לאהבה. מדובר היה שקיבלו את הגינה כדי לטעת בה אילנות. וכיוון שבשלוש השנים הראשונות הפירות אסורים מדין עורלה, כנאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ג, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם עורלתו את פריו שלוש שנים, יהיה לכם הרעילים, לא יאכל. דהיינו שבשלוש השנים הראשונות של האילן פירותיו נקראים עורלה ואסורים באכילה. הגמרא במסכת פסחים דף כ"ב עמוד ב' דורשת מן הפסוק שאסור גם להנות מפירות עורלה. אז הישראל והעובד כוכבים ייתנו ביניהם תנאי שהעובד כוכבים אכיל שני דה עורלה, יעבוד ויוכל את הפירות לבדו בשלוש השנים הראשונות שהם שנות העורלה, וישראל יעבוד ויוכל כנגד זה את שני דה היתרה, את שלוש השנים הבאות שבהם האילנות מותרות. על דבר זה עתו לקמי דה רבה. על העניין הזה באו לפני רבה לשאול אותו האם מותר. או שמה? כיוון שהפירות שהישראל אוכל הם כנגד פירות העורלה שהעובד כוכבים אכל, אולי נחשבות בכך כפירות שהוחלפו בפירות עורלה ואסורות. כי כאמור, פירות עורלה, בנוסף למה שנאסרו באכילה, נאסרו גם בענה, ולכן יש איסור להחליף פירות עורלה בפירות המותרים, כיוון שנחשב בזה שנהנה מפירות העורלה. ופירות שהחליפם נקראים חליפי עורלה, ואסור לו ליהנות מהפירות שקיבל תמורת פירות העורלה. אם כן, גם כאן הפירות שהישראל יוכל לבדו בשנות היתר נחשבות לכאורה לפירות שהוחלפו בפירות העורלה, שהקום אכל בשנות העורלה. ועוד, כיוון שהם הריסים בשותפות, העובד כוכבים שעובד בשנות העורלה, הרי הוא שלוחו של הישראל. ושמה יש איסור בדבר, כמו שלגבי שבת, נחשב כשלוחו ואסור. שר עליהו, התיר להם רבה, ואפילו אם יתנו ביניהם כך, לאחר שקיבלו עליהם. והטעם, שמצד מה שהעובד כוכבים שלוחו של הישראל, אין שייך לאסור כלל. שהרי אפילו לישראל עצמו מותר לעבוד בשנות העורלה, שכן האיסור בעורלה הוא רק לאכול. וכן אין לאסור מחמת שהפירות שהישראל מקבל נחשבים לחליפי עורלה, כיוון שכן דין השותפים בהריסות, שהפירות שייכים למי שעבד באותה השנה. ואם כן מה שהישראל אוכל את הפירות של השנה הרביעית, החמישית והשישית, זה משום שעבד בשנים הללו ולא מחמת פירות העורלה, ואין זה נחשב שהישראל נהנה מפירות העורלה. שואלת הגמרא, והאות וירבינה לרבה. והרי רבינה הקשה על רבה מהברייתא ששנינו בה שאסור לישראל להתנות עם שותפו העובד כוכבים שיעבוד בשבת ובעבור זה יעבוד הוא בחול, כיוון שהעובד כוכבים נחשב לשלוחו של הישראל. ואם כדברי רב גביה מבי קטיל, שמה שרבה התיר היה בעורלה, הקושייה בכלל אינה מובנת, שהרי בזה אין איסור לשלוח נוכרי שיעבוד במקום הישראל. משיבה הגמרא, רבינה הביא את הברייתא כדי לסייע סייה, כדי לסייע לרבה. שהרי מהברייתא מוכח שכאשר אין איסור מצד השליחות, מותר לישראל ליהנות מהשותפות, אף שהעובד כוכבים עושה איסור. ואם כן, הוא הדין לגבי עורלה, שיהיה מותר לישראל ייקח לעצמו שנים אחרות במקום שנות העורלה. אומר רש"י, ואומנם לגבי שבת התבהר שכדי שלא יהיה חיסרון של שליחות, צריך שיתנו קודם, שעל ידי כך נחשב שמעולם לא הוטל על הישראל עבודת השבת, וממילא אין האקום שלוחו בזה. לעומת זאת, לעניין עורלה לא צריך לזה. שהרי בזה אין חיסרון, גם אם נחשב לשלוחו. שהרי אף לישראל עצמו אין איסור לעבוד בשתילי עורלה, כיוון שרק האכילה נאסרה בזה. יוצא שאכן לגבי שבת מותר לישראל ליהנות ממלאכת האקום, אם זה לא נחשב שהאקום עשה את המלאכה בשביל ישראל, אבל עניין עורלה, הרי אסור לישראל ליהנות מזה בשום צורה, כיוון שמה שמרוויח מן העורלה נחשב לחליפי עורלה ואסור בענה. אם כן, שואל הרן, מה ההוכחה ממה שמותר לעניין שבת שיהיה מותר גם לעניין עורלה? הוא מבאר שרבה שיתיר להם לעניין עורלה, בוודאי שהמקרה היה שיתנו מלכתחילה לחלוק, ובאופן זה, עבודת שנות העורלה מעולם לא היו שייכות כלל לישראל, ואין זה נחשב שמה שמקבל בשנים אחרות זה במקום שנות העורלה. ולזה יש סיוע מהברייתא שגם היא מדברת שהיתר הוא רק באופן שהיה תנאי מלכתחילה. מוריי ורבותיי אחיי וריי, אנחנו חותמים את לימוד דף חף א' במסכת עבודה זרה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מותר להזכיר לנוכרי בית או שדה בארץ ישראל? שאלה שנייה, במה חמורים השדות מן הבתים? שאלה שלישית, מה טעמו של הסובר שכיבוש סוריה אינו נחשב כיבוש? אנחנו מחפשים את דעותיהם של רשי והתוספות. שאלה רביעית, במקום שנייה, במה חמורים השדות מן הבתים? שאלה שלישית, מה טעמו של הסובר שכיבוש סוריה אינו נחשב כיבוש? אנחנו מחפשים את דעותיהם של רשי והתוספות. שאלה רביעית, במקום שמותר להזכיר, באילו אופנים אסור לעשות כן? שאלה חמישית, מדוע אסור להזכיר לנוכרי את המרחץ ומדוע בשדה אין משום האיסור הזה? השאלה האחרונה, האם מותר להזכיר לקוטי את המרחץ ומדוע? עם השאלות הללו לשינון לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, חף בשבט תשעין חצי, ימלו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף חף א' במסכת עבודה זרה. אנחנו נושאים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב. חף א' בחודש שבט, ונלמד בסייעת הדשמיה את דף חף ב' במסכת עבודה זרה. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראיתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.